טוב, אז אנחנו בתחילת זמן מתחילים את חודש אייר, ראש חודש אייר, כן, וכמה טוב להתחיל את הזמן. אז אנחנו בעזרת השם, יש לנו היום ומחר שיעורי אמונה, אז אנחנו נקדיש את שני השיעורים האלה כהכנה ליום הגדול, ליום העצמאות. ובאמת זה דבר משמח מאוד להתחיל את הזמן בהכנה ליום העצמאות. אני באמת בא באיזושהי מידה, באיזו שערה כזאת, של יש לי בן שגר בקרם שלום, ובליל שבת היה להם שריפה בבית ונשרף להם כמעט כל התכולה. אז במוצאי שבת הם צלצלו אלינו, אז נסענו לכרם שלום והיינו אתמול בכרם שלום בלילה, וכשהיינו גם נפלה רקטה 100 מטר מאיתנו. מה היה עוד אירוע? גם היום, כל היום היה שם צבע אדום. אז באיזושהי בחינה, כאילו, כשאדם מסתכל על הדברים במבט רק של 12 שעות, 24 שעות, 48 שעות, יש איזו שערה כזאת, אבל אותנו זה לא מזיז מזה שהאור של יום העצמאות הוא כל כך גדול, הוא כל כך מחנך אותנו להסתכל על הדברים במבט אחר. אז זה נכון, עכשיו יש איזה עוד פעם איזשהו ברורון כזה, כן, אבל סך הכל זה מה שאנחנו הולכים לדבר. אנחנו מתקיים הדברים שמובאים בירושלמי על שני המוראים הגדולים שהלכו בבקעת ארבל, והם הלכו בסוף הלילה והם ראו את איילת השחר בוקעת ועונה. ועל זה אמר, כן, רבי חלפתא, אני חושב, נכון, מי זה היה שם? רבי יוסי בחלפתא לרבי אבא, כך כבוד אדם של ישראל, שבהתחלה, זה לא כתוב מפורש שם, אבל אנחנו נסביר את זה, שבהתחלה יש בסוף הלילה ריבוי חושך, ואז בוקעת איילת השחר, ואז ככל שהיא רבה, הולכת, היא רבה והולכת. כלומר, ככל שעובר הזמן, אז האור הולך ונהיה מרכזי יותר, והדברים שמעיבים את האור, שמחשיקים את האור, הם נהיים ממש, הולכים ונהיים קטנים יותר, כן? אז זה יהיה השיעורים שלנו, כן? גם היום, גם מחר בעזרת השם. ואני לא יודע מה החליט ראש הישיבה, אבל יש, אנחנו בעזרת השם בישיבה, ביום שלישי בערב יש שיעור כללי בתחילת יום הזיכרון, שמישהו מרם אם ייתן, אז יכול להיות שגם אני אתן ביום שלישי בערב את השיעור הכללי הזה בישיבה. אז אני צריך לבנות את הדברים שיהיה כאילו שני שיעורים, וגם אפשרו לתת עוד שיעור שלישי, ואם לא ביום הזיכרון, אז אולי נשלים דברים ביום העצמאות. יום העצמאות זה גם, זה העיקר, עיקר מה שאנחנו עושים זה להתכונן ליום העצמאות, כי עיקר, אנחנו נמצאים כבר בזמן שהעיקר זה האור, כן, אנחנו נמצאים בשלב של אחרי 72 שנה, אבל אנחנו צריכים לזכור שזה התחיל מחושך גדול, זה התחיל מהחושך הנוראי של גמר הגלות, שזה היה בימות השואה, וזה המשיך עם זה, שעם כל זה שפרץ האור, אבל האור לא היה כל כך גדול, ואנחנו עכשיו נמצאים כבר במצב ממש, שממש האור הוא כל כך גדול זה, אבל יש עוד איפה להתקדם בעזרת השם, כן? אז אנחנו על הדברים האלה נתבונן. כן, אז בתוך כל המהלך הגדול הזה, בתוך כל המהלך הגדול הזה, כן, אנחנו מציינים את יום העצמאות. כן, היה אחד הרבנים שבשבוע שעבר, כשהיה את יום השואה והגבורה, אני, כשההתייחסות לשואה, אני הרבה פעמים מאוד מפחד לדבר על זה. כי יש לי כל מיני מחשבות, אבל אני יודע שאסור להגיד אותם. חלק מהדברים אסור להגיד, במיוחד לכאלה שחוו בפועל את השואה. אז תמיד אני מאוד אומר דברים, אבל לא אומר עד הסוף, כי אני לא יודע מי שומע אותי. כן? במיוחד אם מקליטים את זה באינטרנט, אז בכלל. כלומר, יש דברים שבמחשבות שלי אני חושב לאותם יותר קיצוניים מה שאני אומר, כן? אני רק לא אומר את זה עד הסוף. זה בעזרת השם יהיו תקופות וזמנים שכל כך נוכל להירפא, שאני אעיז להגיד את הדברים בצורה עוד יותר עד הסוף כזה, כן? אבל בכל אופן, היה אחד מהרבנים שאמר שאנחנו מציינים ככלות הכל, מה שהוא רואה, הוא רואה שיום השואה והגבורה הולך הזיכרון של השואה הוא הולך ובורח שמבחינתו הוא חושב שיום השואה והגבורה הוא בסכנה קיומית, ושלדעתו חייבים, וכיוון שהוא רב והוא מבין בזה שדבר שלא נכנס לתורה שבעל פה הוא לא נצח, הוא לא יוכל, הוא לא דבר שיש לו עוצמה, שיש לו כוח, אז הוא אומר, אם לא נצליח כרבנים לתקן איזה משהו שייתן עוגנים הלכתיים או ממשיים ליום החורבה, ליום השואה, אז ייעלם הדבר הזה, ייעלם הדבר הזה. ואז הוא אמר, צריך, כמו שביום העצמאות אנחנו אומרים, צריך עוגנים, צריך אמירת הלל, צריך יום טוב, צריך סעודה, צריך איזה שתקנה, או כמו בחנוכה, היה צריך לתקן הדלקת נרות, בפורים היה צריך לתקן קריאת מגילה, כן? ביום העצמאות היה צריך לתקן הפטרה, לא יודע, כל מיני דברים שעוגנים, שזה מה שנותן כוח ליום, זה שמצליחים להתאחד וזה. אז לגבי יום השואה והגבורה, הוא אמר, אם לא יקבעו אותה אני, לא משנה מה, אבל זה חייב להיות, זה ילך להתמוסס. אז זה מה שהוא אמר. ואז אני לעצמי חשבתי, שאני לא יודע אם אני מזדהה עם זה, כי זה העניין שלנו, שבאמת לא יהיה יום השואה. זאת אומרת, שיום השואה יתמוסס. אני מבין את הטענה שלו. הוא אומר, הדברים הגדולים, האור הגדול שצריך ללמוד מהחושך הנוראי שהיה שם, את האור הזה אנחנו חייבים לשמר. אבל את האור אני לא יודע אם נוכל לשמר אותו בזה שאתה זוכר את החושך. כן? את האור אתה צריך לשמר בצורה של לזכור את האור. זה כלומר, מה שאני אומר, עם יום העצמאות אנחנו בוודאי מזדהים, כי אני מאמין שזה יהיה יום נצחי. זה נצח היום הזה, כן, המיוחדות שיש ביום הזה. בסדר, אחרי כן בעלי הסוד באים, מוציאים הרבה רמזים מה המיוחד בשני התאריכים האלה, שאפילו לפי המקובלים, שמידת הדין היא נוהגת בכל ימי הספירה, אבל בספירות, בימים האלה יש משהו מיוחד שכבר מהקדמונים רואים בהם שאין בהם מידת הדין, ועוד מצאו גם מיני דברים, זה דזה, אבל אז אני אומר, אנחנו בדור שאנחנו צריכים לתקן ימים של הודעה. למה? כי אנחנו מאמינים, זה הדבר הנצחי שיהיה בדור שלנו. בדור שלנו האור ינצח. האור יכבוש את העולם. האור הטוב יכבוש את העולם. ואז אתה לא מתקן דברים ל-50 שנה, ל-100 שנה. כן? ואם נגיע לאותך השם כי ענבת בי, תשוב אבך ותנחמני, אם נגיע לשיר, להגיע למדרגה כזו עליונה, זה, אז למה נצטרך לשמר את הענבת בי בצורה של תענית, או בצורה של זה? כלומר, אז אני מבין את הרעיון הזה, שבסדר, כל חמשת התענויות גם הן עומדות להתהפך לששון ולשמחה. אבל, אז לכן אני אומר, הכיוון הזה של, של הרבנות שהיא אמרה, יש לנו ימי צום, כן? אז בוא על ימי הצום, שהם יש לנו מעבר הרחוק, בוא נלביש את החושך שהוא קרוב אלינו, שהיה קרוב אלינו, שזה בזמן השואה, ואת ה... וכך אנחנו נעגן באמת את הדבר הזה, עם הכיוון הזה אני מזדהה, כן? אבל כיוון כאילו עכשיו, עוד יום, שזה, אני לא יודע אם אני מזדהה עם זה, כי אנחנו מבינים שהחושך הזה היה תגבור את חושך בצורה נוראית, שעל זה אנחנו נסביר, זה הנקודה שאנחנו רוצים לבאר, איך אנחנו רואים את הגאולה, את כל התהליכים, את כל העניינים של, של, שבינינו, ו... אז מה שאנחנו קודם כל אומרים זה שבאמת אנחנו בדור שיש בו תופעות קיצוניות, יש בו משהו שהוא לא מה שהיה בכל הדורות, יש בו, היה בו גם תגבורת חושך בצורה קיצונית, וזה השנים הנוראיות של מה שהיה בחורבן אירופה, חורבן היהדות באירופה, זה משהו בכל אופן חריג, חושך, תגבורת של חושך, ולחילופין, אנחנו בדור מיוחד שיש תגבורת של אור. ואנחנו בוחרים כיום ראשון שמייצג את תגבורת האור, הנציג של תגבורת האור, היום הראשון שמייצג את תגבורת האור, זה יום העצמאות. כן? וזה צריכים להבין למה. למה אנחנו לוקחים את יום העצמאות כיום, שאנחנו מגדירים אותו כיום של תגבורת אור. אז על זה נגיד כמה מילים. כן, מה שאנחנו הולכים להסביר בשיעורים האלה זה, באמת את המהלך הזה של למה אנחנו בדור שהיה בו תגבורת חושך ושעכשיו אנחנו הולכים לזכות לתגבורת אור, כן? זה מה שאנחנו הולכים להסביר, אבל קודם כל אנחנו צריכים להסביר לעצמנו למה בחרנו את יום העצמאות כיום שמבטא את תגבורת האור, כן? מה יש ביום העצמאות שאותו בחרנו לציין את זה שזה יום שמבחינתנו אנחנו בו הוא אבן ציון מאוד מרכזי בתגבורת האור בדור שלנו. עוד בעזרת השם אנחנו רוצים לראות עוד ימים שיהיה תגבורת עוד יותר אפילו מיום העצמאות. אני לא יודע אם היא יכולה להיות, אבל אחרי שנסביר את יום העצמאות, אבל כן יכול להיות שיהיה זה, אנחנו זה, אבל זה מה שאנחנו צריכים להסביר. אז לגבי נושא של יום העצמאות, כבר הסברנו בשנים עברו, אני אומר את הדברים בצורה קצרה, שבאמת הרב ציודה כתב מאמר על העניין הזה של מה יש ביום העצמאות, ומה שאנחנו בוחרים, אנחנו לא מביאים את כל הדברים שכתב הרב ציודה, הוא כתב שני דברים מרכזיים, במאמר אנחנו מביאים רק חצי מאמר, את החצי השני בהחלט, אולי בסוף הדברים נביא אותו, אבל אנחנו נתחיל עם החצי הראשון. החצי הראשון הרב ציונה אומר משהו מאוד מאוד פשוט, כן, שלכאורה השאלה, היו כאלה אפילו רבנים שאמרו יום עצמאות אתה מציין, כי אתה אומר על זה שניצלת ממוות לחיים. יום עצמאות זה לא היה יום של הצלה ממוות לחיים, זה היה היום של הכרזת המדינה, שזה היה באמצע המלחמה, ובאיזושהי מידה זה גרם סכנה. הרי אחד מהשאלות הגדולות שהיה, האם להכריז על המדינה או לא, כי פחדו שברגע שמכריזים כל המדינות ערב, הכריזו והתריעו, וגם אומות העולם, שאם תכריזו על המדינה, נצא למלחמה. וזה מה שבפועל היה. כתוצאה מהכרזת המדינה, יום אחרי הכרזת המדינה, התחילה מלחמה, ביום הכרזת המדינה, נפל גוש הציון, כי התחילו הקרבות העזים. אז מה זה הודעה? זה התקווה. אם זה הודעה על ממוות לחיים, כן? אם זה הודעה על הצלה ממוות לחיים, תקווה ביום של גמר המלחמה, או תקווה איזשהו זמן של מבצע עמית, נביא את האסטרטג הצבאי הכי מומחה, שיקבע לנו מתי במלחמת העצמאות, הקף נתתה לטובתנו בעקבות איזשהו מבצע מוצלח או משהו כזה, ואותו יום נקבע כיום של תגבורת האור שניצלנו ממוות לחיים. כן, אז למה דווקא נקבע יום העצמאות? ברור שיום העצמאות נקבע בעיקר בגלל העם שעיבוד לגאולה, לא כל כך בגלל המוות לחיים, כן? לא כל כך בגלל המוות לחיים, אלא יותר בגלל שעיבוד לגאולה. אחר כך אנחנו נסביר שזה גם בגלל המוות לחיים, אבל הבסיס זה מתחיל משעיבוד לגאולה. מה זאת אומרת? מה הגדרת שעיבוד, מה הגדרת גאולה? אז פה הנקודה מאוד בסיסית שצריכים להגדיר ולהבין. ההגדרה של שעיבוד לעומת הגדרה של גאולה היא לא איפה עם ישראל נמצא. יכול להיות עם ישראל להיות בארץ ישראל וזה נקרא גלות. אחרי חורבן בית שני, או אחרי, עוד יותר אחרי מרד בר כוכבא, היו יהודים, היו התנאים בארץ ישראל, וזה היה זמן גלות. זה דור של שמד וזה זמן של גלות. אז לא זה מה שמגדיר גלות לעומת גאולה, כן? אלא הדבר המרכזי שמגדיר את ההבחנה בין גלות לגאולה, בין שעיבוד לגאולה, זה כמו שאתה אומר, שעיבוד זה כשאתה לא עצמאי, וגאולה כשאין מישהו ששולט עליך, כן? שאתה עצמאי, מחליט בעצמך, כן? אתה מחליט בעצמך. אז נתחיל קודם כל מהדבר המופלא, יש לנו מצווה, יש לנו מצווה גדולה, מצוות ישוב בארץ ישראל. לפי הרמב״ם זה גם מנוסח כאחד, סליחה, לפי הרמב״ם זה ממש מנוסח כמצווה, כאחד ממצוות של תרי"ג מצוות. לפי הרמב״ם אנחנו רגילים לבוא ולהגיד שהרמב״ם אמר, לא שייך להגדיר את זה כמצווה. זה, האם מצווה להיות ישראל? היה כתוב בתורה באיזשהו מקום, עליכם להיות עם ישראל. אין מצווה כזאת. זה הבסיס. אתם תראו לי, הולכת כהנים וגוי קדוש, זה מצווה. זה המהות הפנימית שלנו, זה המציאות שלנו, שאנחנו עם שקוראים לו ישראל. אז באותה מידה, אומר הרמב״ם, לא שאני אגיד, יהיה מצווה להיות בארץ ישראל. כשאתה בארץ ישראל אתה חי, אתה נהפך להיות עם ישראל. כשאתה בחוץ לארץ, כשאתה לא בארץ ישראל, במהות הפנימית אתה לא חי, כן? אתה לא עם, אתה לא עם ישראל, אתה בודדים מישראל, כן? מה שהופך אותנו לישראל זה שאנחנו עם ישראל, והמציאות של עם ישראל היא רק מתי שאנחנו בארץ ישראל. כשאנחנו לא בארץ ישראל, אז אנחנו יחידים מישראל, אנחנו בודדים, אנחנו לא עם ישראל, כן? אנחנו לא עם ישראל, אנחנו בודדים מישראל. אז לכן מה שייך להגדיר? אני כאילו, הרב ציודה מאוד היה נלחם שהלכה כמו הרמב"ן. אני בעומק, בהרגשה שלי הייתי, אם זה ההסבר ברמב"ם, אני נלחם על הרמב"ם. כן? הרבה יותר חזק לרוב ולהגיד שמצוות יישוב ארץ ישראל לא מצווה. כמו שזה לא מצווה להיות, ואתם תראו לי ממה יחדך את כולנו לא הקדוש. כן? אין מצווה להיות בארץ ישראל. כי כשאתה לא בארץ ישראל, כן? אז אתה לא, אז אין את המציאות הזאת של עם ישראל? אין את המציאות הזאת של עם ישראל. אז זה הדבר שעוד לפני כל המצוות. לפני כל המצוות ואחרי כל המצוות. כן? אז זה העניין הזה של ארץ ישראל. עכשיו, מה? עכשיו, לגבי, בכל אופן, בהגדרה של מצוות יישוב ארץ ישראל, חידש הרמב"ן, שמצוות יישוב ארץ ישראל יש לה שני חלקים. כן? יש את החלק הפשוט, שארץ ישראל היא מחכה לזה שהיא תהיה ארץ פורחת, ארץ מיושבת, ארץ שהיא לא כשממה, ולא להניח אותה כארץ שוממה, צריכה להיות ארץ חיים, לא ארץ ביצות, ארץ מיושבת. כן? זה מצוות יישוב ארץ ישראל. אבל חידש הרמב"ן, המצווה היא לא רק מצוות יישוב ארץ ישראל, אלא קודם כל יש מצוות, המצווה של הריבונות על הארץ. זאת אומרת שאתה, הארץ היא תחת ידך, אתה, עם ישראל צריך להתארגן ולקבל על עצמו איזושהי הנהגה שיכולה לגייס את כל עם ישראל, כן, כשהיא קוראת אז כל עם ישראל ממושמע להנהגה הזאת, וההנהגה הזאת, מה היא צריכה לעשות? היא צריכה להגיד, אני שולטת על ארץ ישראל, כן, ארץ ישראל היא בריבונות שלי, אני אחליט מה קורה פה, אני אלחם על הארץ הזאת, אני אחליט מי נכנס, אני אחליט מי בונה, אני אחליט זה הריבונות על ארץ ישראל. אז זה מה שחידש הרמב"ן, שמצוות יישוב ארץ ישראל בנויה ממצוות היישוב, אבל היא גם בנויה ממצוות הריבונות. אז יש את החלקים למצוות יישוב ארץ ישראל. יש מצווה שהיא קודם כל מתקיימת על ידי הכלל, כלומר שעם ישראל מצליח להתארגן ככלל ולהחליט שהוא לוקח אחריות על ארץ ישראל, לוקח אחריות כריבון על ארץ ישראל. זה החלק האחד. והמצווה השנייה זה ליישב את ארץ ישראל. עכשיו, במצווה הזאת, בשני החלקים האלה של המצווה, מה העיקרה של המצווה? האם העיקרה של המצווה זה הריבונות על הארץ, או העיקרה של המצווה זה ההתיישבות? ובעצם אתה בא ואתה אומר, העיקר זה שארץ ישראל תהיה מיושבת. רק מה? האם הגויים שולטים, אתה יכול לסמוך על הגויים? אתה יכול לסמוך על הטורקים שהם ישבו את ארץ ישראל? הטורקים הם השתמשו בארץ ישראל רק בשביל האינטרסים של הטורקים שלהם, והם יכולים לדפוק את ארץ ישראל. זה, או אני יודע, אתה יכול לסמוך על הגויים שהם ישבו את ארץ ישראל? אתה בוודאי, כדי שארץ ישראל יהפך להיות ארץ פורחת, אתה צריך כאלה ששולטים על ארץ ישראל, שהם אוהבים את הארץ הזאת ונאמנים לארץ הזאת ורוצים שיהודים יהיו בארץ הזאת וכולי וכולי וכולי, וככה רק ארץ ישראל תהיה מיושבת. ועיקר המטרה של הריבונות זה בשביל שיהיה חיים, שיהיה התיישבות בארץ ישראל. ככה אפשר לבוא ולהגיד. אפשר אבל לבוא ולהגיד הפוך. כלומר, אפשר לבוא ולהגיד שיש שתי עניינים בארץ ישראל, אבל הרב ציודה, אני חושב שאחד מהדברים שהוא היה נלחם עליהם, לבוא ולהגיד שעיקרה של מצוות יישוב ארץ ישראל זה הריבונות על ארץ ישראל. הריבונות על ארץ ישראל היא העיקרה של המצווה. בזמני, כן, אני למדתי שיועד מרכז הרב, הגאון הרב שאול ישראל נתן שיעור, והוא דעתו הייתה שהעיקר זה ההתיישבות, והרב ציודה מאוד לא אוהב את זה. היה על זה מתח מאוד גדול בישיבה במרכז, על השאלה הזאת, איך להתבונן על מצוות יישוב ארץ ישראל. והרב ציודה עשה מזה עניין, כי אנחנו כתלמידים לא הבנו, בסדר, ויכוח הלכתי, זה, מה העיקר, זה, הרב ציודה, הרמב"ן הזה, שהוא היה מזכיר, אני לא יודע, עשרות פעמים, זה, היה נלחם עליו. וכשהרב ישראל קצת, הוא הרגיש שהוא קצת פגע במה שהוא זה, ממש זה היה, כמעט הפסיק את השיעורים של ישראל, לא משנה בדיוק מה היה שם. כן, לא, אני אומר, זה היה משהו ש... מה?
תחתוך את זה
למצלמה. לא, אני לא לחתוך את זה למצלמה, זה לא הנקודה, הנקודה אני בא ללמד תורה. אז אני בא להסביר את העמדה של החפציות. אז העניין הזה, למה? כי צריכים עוד פעם להבין. שיש פה את השאלה הבסיסית. מה? כלומר, יש פה איזו התבוננות בסיסית של איך, מה הדבר המרכזי? הדבר המרכזי זה הכלל, או הדבר המרכזי זה הופעת הכלל בפרטים? מה הדבר המרכזי? אז אפשר, אז הרב ציודה כאילו בא ואומר, במצוות יישוב ארץ ישראל זה מאוד בולט. שהיישוב הארץ זה הופעת האור האלוקי בפרטים. אבל הריבונות זה הופעת האור האלוקי שאנחנו יכולים לתפקד כעם, כן? ביום הבחירות הייתי צריך לדבר איתכם על הדבר הזה, שהולכים לבחור, צריכים לפרוש חולצה לבנה, כי אנחנו, אחרי הכל, כבר נמצאים במצב כזה שאנחנו מאורגנים כעם, ואנחנו מסתדרים בינינו, ואנחנו הולכים לבחור, וכולם מקבלים עליהם את תוצאות הבחירות, ואומרים, כן, הם יש להם, הם יקבלו בסופו של דבר, ולפי המנהיגות שאנחנו בוחרים, אנחנו אחרי כן נקבל על עצמנו את דין הבוחר, כן, נקבל על עצמנו את דין הבוחר. זה דבר, אז האומה הישראלית היא נמצאת במצב כזה שהיא מאורגנת, והיא מתפקדת כעם, וכעם היא מחליטה שקודם כל היא בארץ ישראל והיא ריבונית על ארץ ישראל. והדבר הזה זה גילוי ההופעה הכללית, זה גילוי העניין הכללי. אז גילוי העניין הכללי הזה הוא באיזה יום, עכשיו כשאנחנו שואלים את עצמנו מה הנקודה שאתה שואל את עצמך שמבחינה בין גלות לגאולה, הנקודה המהותית הפנימית שהיא מבחינה בין גלות לגאולה, האם האור האלוקי הוא יהיה אור פרטי או האור האלוקי הוא מופיע בצורה של כלל, כן? זה ההבחנה בין גלות לגאולה. בגלות האור האלוקי הוא מופיע בצורה של פרטים, ובגאולה האור האלוקי מופיע בצורה של כלל. האור האלוקי מופיע בצורה של כלל. זה ההבחנה המהותית בין גלות לגאולה. וההבחנה הזאת שבין גלות לבין גאולה, אנחנו אומרים, איזה דבר הכי אנחנו יכולים לבוא ולהצביע, מתי נולד הכלל? כאילו, מתי עברנו איזושהי נקודה מהותית ששנייה לפני כן השכינה הייתה ברמה אחת, בעולם נוכחות של השכינה הייתה בצורה אחת, ופתאום היה קפיצה, היה תגבורת אור. מתי היה איזו קפיצה של תגבורת אור? ברגע שהעם היהודי, על ידי הנציגים שלו, הכריז, אנחנו מרגישים שיש לנו את הסמכות ואת הזכות להחליט שאנחנו ריבונים, שזה הכרזת המדינה, שזה בייר, שם היה תגבורת אור של שכינה. שם היה איזושהי קפיצה של, שהאור הוא עבר מהופעת האור בצורה הפרטית, להופעת האור בצורה של כלל. ומה כל כך אנחנו מתלהבים מהדבר הזה? אז על זה בהחלט צריכים להרחיב הרבה, אבל אני אביא קצת משהו שקשור בפרשת שבוע. וכן, אז הפעם בחרתי להביא מדברי האדמו"ר מאלכסנדר השני, כן, כתב ספר תפארת שמואל. חסידות אלכסנדר הייתה החסידות הכי גדולה בפולין, אני חושב. או השנייה, אני חושב שהיא הייתה יותר גדולה מגור, לא? כן. או השנייה, היא הייתה יותר גדולה. וזו החסידות שהיא הכי נכחדה בשואה. כאילו, אם אתה שואל את עצמך, איזה חסידות הכי הייתה בעוצמתה לפני החורבן, והיא בדלותה אחרי, חסידות אלכסנדר. כן? אז אנחנו נביא ל... כדי, כן, כדי בכל אופן לזכור את הנכסים הענקיים שהם השאירו לנו, דברים מאדמו"ר מאלכסנדר, מספר תפארת שמואל. כן, אדמו"ר מאלכסנדר, שאני בדרך כלל מביא יותר דברים ממנו, זה מהספר ישמח ישראל. כן, זה ספר מופלא, אבל חיפשתי, לא היה... בפרשת קדושים פה הוא לא דיבר על הדבר הזה, אז אני מביא מהספר תפארת שמואל. אז הוא שואל את השאלה שרבים מהמפרשים שואלים. כן, הפרשה שלנו מתחילה, דבר על כל הדת ישראל לאמור קדושים תהיו. אומר רש"י, מה זה דבר על כל הדת ישראל? מלמד שפרשה הזאת נאמרה בהקל. כי בתחילת ספר ויקרא כתוב, דבר אל בני ישראל. ופה כתוב, דבר אל כל הדת בני ישראל. מזה שכתוב פה את המילה כל, רואים שפה הפרשה הזאת נאמרת אל כל הדת ישראל. ויש גם, והמפרשי רש"י, יש להם ויכוחים מאוד גדולים פה, מה באמת, איך כל שאר התורה ניתנה לעם ישראל, ומה פרשת קדושים ניתנה, ומה פרשת קדושים שונה משאר פרשיות התורה. כן, הרי גם בספר ויקרא הוא נאמר לכל ישראל. אז על זה נאמרו הרבה פירושים. אחד הפירושים המרכזיים, גם האור החיים סובר ככה, גם השפתי חכמים מביא פירוש כזאת, פירוש כזה, שזה כך. כל התורה היא נאמרת לישראל הגדולים והגברים. אבל פרשת קדושים היא גם נאמרת לנשים ולטף. לא מדבר על נשים של היום, כן? נשים של היום, אז מסתום הם היו באות ללמוד גם אצל משה רבנו, כן? חכמניות ומבינות, וזה. אבל מדובר על נשים שהן כמו טף, כן? בזמן משה רבנו. לא, אני אומר, להסביר לעצמנו, כן? אז הנקודה העיקרית טף, כן? שפרשת קדושים נאמרת גם בפני הטף. ולכאורה, ככה הם הסבירו, זה דבר על כל הדעת בני ישראל. צריך להבין, צריך להבין. למה? למה פרשת קדושים נאמרת גם בפני טף? מה הטעם לתת להגיד את פרשת קדושים לילדים קטנים, לתינוקות, כן? שהם לא מבינים? ועוד פרשת קדושים, קדושה, וזה, אתה יכול להסביר לתינוקות? אז כתוב במפרשים שזה דומיה דמעמד הר סיני, שבעצם פרשת קדושים יש בה את היסודות של עשרת הדברות, וכמו שמעמד הר סיני, מעמד הקהל, במעמד הר סיני זה הקהל את כל העם, כן? זה גם אנשים וגם הטף היו במעמד הר סיני. אז אתה דבר, גם פרשת קדושים נאמרת גם, גם באותו מעמד. לא צריכים להבין. מילא מעמד הר סיני אנחנו מבינים שזה להיות נוכח בקולות וברקים, ובכל השם בכוח, כל השם בעדה, כל השם שובר הרזים, וזה, באמת, ישראל שעמדו על הר סיני ושמעו את הקול האלוקי, פסקה זו עמתם. אז מה, אז הגדול פסקה זו עמתו על ידי זה שהוא הבין מה שהקדוש ברוך הוא אומר? ודאי שלא. כן, פסקה זו עמתו, זה כי זה מעבר לכל ההבנות שלך. זה עצם ההופעה האלוקית. כן, והקול האלוקי זה מה שגורם את הפסקה הזו המתן. לא מה כל אחד מבין או משהו כזה. זה המפגש עם האור האלוקי, זה מה שגורם את הפסקה הזו המתן. אבל זה מעמד הר סיני. פרשת הקהל, זה אותו משר, זה פרשת קדושים, אותו משר רבנו שאמר את תחילת ספר ויקרא. הוא גם אומר את פרשת קדושים, אז מה אתה להביא את התינוקות? מה אתה להביא את התינוקות? אז נביא את הדברים של התפארת שלמה. התפארת שלמה מסביר, התפארת של, סליחה, תפארת שמואל. תפארת שלמה זה מישהו אחר, כן? תפארת שמואל מסביר שפרשת קדושים, כן, היא צריכה ללמד את העניין של הקדושה. ומשהו מהותי איך יוצרים קדושה באומה הישראלית, זה קשור לעניין הזה של לדבר על כל הדת ישראל. משהו מהותי מאיך יוצרים קדושה בעם ישראל, זה לדבר על כל הדת ישראל. ופה הוא אומר דברים שאנחנו אוהבים לשמוע, כן, הוא אומר דברים שאנחנו אוהבים לשמוע, ואנחנו רגילים בדור שלנו, בדור הגאולה, הרבה פעמים לומר אותם, במיוחד סביבות יום העצמאות, אנחנו בכל אופן רוצים להבין למה. למה דווקא בדור שלנו אנחנו אוהבים להגיד את הדברים? אבל קודם כל נגיד את הדברים שהוא אומר, ואחרי כן אנחנו, מה שאני רוצה להסביר לכם, זה למה דווקא בדור שלנו כל כך הדברים האלה הם משמעותיים, ונכון להגיד אותם, ולא נכון היה בכל הדורות כל כך להבליט את הדבר הזה. אז מה הוא אומר? דבר על כל הדת בני ישראל, הם קדושים תהיו. אז קודם כל הוא מביא את הזוהר הקדוש. שהזוהר הקדוש אומר, לא כתוב, היו קדושים, או תהיה קדוש, אלא קדושים תהיו. כלומר, הזוהר הקדוש קובע את זה כעובדה. כעובדה שאתם תהיו קדושים. והזוהר הקדוש קובע את העובדה הזאת שאתם תהיו קדושים. אז הזוהר הקדוש אומר את זה, לכן חשוב לכן חשוב לדבר על כל בני ישראל. היינו חושבים שאיך הופעת הקדושה בישראל תהיה, הופעת הקדושה בישראל תהיה דווקא על ידי האנשים הפרושים, דווקא על ידי אהרון. כל התורה כולה, כן, ספר בראשי, ספר ויקרא, איך אהרון, איך משה רבנו אומר את התורה, אז כתוב שבהתחלה אהרון נכנס והוא אומר לו, אומר לו, אחרי כן הכהנים נכנסים, בניו נכנסים, אחרי כן הזקנים, כן, זה. פה בפרשת הקדושה רוצים להדגיש את השייכות של הקדושה לא רק לאהרון, לא רק לבניו, אלא השייכות, הקדושים תהיו של הזוהר הקדוש, שבטוח כי כולם יהיו קדושים, זה גם הטף, שהוא לא מבין שום דבר. כן? גם הטף שהוא לא מבין שום דבר, הוא יהיה קדוש, הוא יהיה קדוש. הוא יהיה קדוש. ואיך אפשר להבין את הדבר הזה, שגם הטף יהיה קדוש? דבר כל אדם לישראל. אז זה הוא בא ואומר, זה על פי דברי עבודת השם, אני חושב שזה המגיד מקוזניץ, כן? עיקר העבודה להיות בטל ומבוטל לכלל ישראל. גם הקדושה של אהרון, גם הכוח של אהרון להתקדש, אז נכון, יש לאהרון כוח להתקדש מכוח מה שהוא עושה מצוות, מכוח מה שהוא מתאמץ, מכוח מה שהוא מזיע. אבל העיקר הקדושה של אהרון הוא יכול לקבל לא רק מכוח המצוות הפרטיות שלו, אלא מכוח זה שהוא חלק מהדבר הזה שנקרא כלל ישראל, מההתבטלות לכלל ישראל. כלומר, הקדושה, העיקר הקדושה היא הקדושה שבכלל. כן? היא בוודאי, בגלל שיש קדושה בכלל, אז גם יש לנו הרבה צדיקים פרטיים. כלומר, אנחנו לא אומרים, למה אל תהיה קדוש פרטי? ודאי, אנחנו רוצים כמה שיותר אהרונים, ואנחנו רוצים כמה שיותר כהנים, אנחנו רוצים כמה שיותר זקנים, זה. אבל אנחנו רוצים אותם רק מצד מה שהם לומדים את פרשת קדושים, הם יודעים שהקדושה שלהם זה סמל ואות וביטוי לקדושה שהיא לא הקדושה הפרטית שלהם, היא הקדושה שהיא קשורה לכל עם ישראל. העיקר העבודה היא להיות בטל ומבוטל לכלל ישראל. זה עיקר הטהרה שבישראל. כמו שכתוב בפרשת ויחי, אספו, התארו. בזמן שישראל נספים ומוכרים יחד, אז הם המחוברים בשורשם, ולא יכשר לקבל טומאה חס וחלילה. כן, הוא אומר, זה כמו הצמח, שכשהוא מחובר לקרקע, בכלל הקדושה לא יכולה לתפוס בו. רק ברגע שאתה תולש אותו, אז יכולה בכלל לתפוס טומאה. אז בנפש האדם, אדם מישראל, מתי הוא מוגדר מחובר? אם הוא מבין את הדבר הזה שכל הקדושה שלו היא לא קדושה שלו, כן? אלא היא קדושה של הכלל, הוא מחובר ואין בו בכלל טומאה. אם הוא לא שייך לדבר הזה, אז זה תלוי. זה לפי המדרגה שלו, תן, דבר תלוש לפעמים נוגע בו טומאה, לא נוגע בו טומאה, זה גם הרי כשהארון עושה מצווה, אז יש איזושהי פגיעה לפעמים, יש לפעמים אולי איזה, כלומר זה מוגבל, המצוות, גם של הצדיקים שלנו המצוות הן מוגבלות, אנחנו רוצים הרי מצוות לא מוגבלות, אנחנו רוצים אור כללי, אור שהוא מעבר לכוח האנושי, אור אלוקי אנחנו רוצים, האור האלוקי הוא נמצא רק בכלל. כן? תמיד ברמת הפרט הוא אור מוגבל, ואנחנו רוצים את האור הכללי הזה. וכיוון שמדובר על אור כללי, אז גם כשאתה זוכה למדרגה, אז אתה תמיד אומר, אבל זה רק בגלל זה שאני בטל לכלל ישראל. וגם אומר התפארת שמואל, זה גם לצד השני, שגם אם אתה מאוד רחוק, אף מי שפוגם כל כך ואין עוד שום חיות בקדושה, אין לו שום קשר לקדושה, כן? הוא פרוץ בעריות, הוא עושה כל מיני שטויות, אבל מה? אם אתה תבוא אליו ואתה תגיד לו, תשמע, בגלל ההתנהגות שלך אתה לא מעם ישראל, אם הוא יגיד לך, בסדר, מי? אני לא רוצה להיות מעם ישראל, מה אכפת לי? אני הולך להתבולל, תפסיק בלבל לי במוח, מה זה ישראל או ישראל? זה באמת הוא מסכן. אנחנו מסכנים, איבדנו אותו. אבל אם הוא נותן לך בוסט בפנים, הוא השמאלני הכי קיצוני, הוא מרצניק, אני יודע מה, הוא בעד משקף זכור, לא יודע מה זה. אבל אם ואם אתה אומר לו, אבל אתה לא יהודי, אתה לא מישראל, והוא מתעצבן עליך, אבל רק מה שבשם ישראל מכונה, עם כל זה, כאשר מבטל עצמו לכלל ישראל ומתחבר עמם והולך למקום שנאספים ישראל ויקר בעיניו אספת ישראל, הוא בסופו של דבר זוכה לעזר השם. טוב, אני, בשביל הקיצור, הוא אומר עוד דברים מאוד יפים על פרשנות בהלל שאנחנו אומרים, ישראל בתחווה השם זה. והוא אומר בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מבטיח, זה פירוש דבר על כל הדת בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא מבטיח שמי שבשם ישראל יכונה, כלל ישראל יועיל לו שהסוף יהיה שיהיה קדוש. היינו שבסופו של דבר לא יאסף מן העולם ולא תשובה. עכשיו פה אני רוצה להגיד